שבת דף קופנון ג' מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה, אמר רב יהודה שהוא היה בן של זה שזכה לקבל הוראה מרב שהיה ראשון האמוראים, שרב ביקש ממנו, מאביו, מרב שמואל בר שילת, שהוא יהיה זה שיספיד אותו בעצמו במהלך ההלוויה. כך ביקש רב מרב שמואל בר שילת. אז אומר רב יהודה, הבן שלו, בריידר רב שמואל בר שילת, משמי דרב בשם רב, מהספדו של אדם, שכשמספידים אותו, ניכר אם האדם הזה בין העולם הבא הוא ואם לאו. שואלת הגמרא, היני? ואמר לי רב, כשרב נתן את ההוראה לרב שמואל בר שילת, הוא אמר לו, אני מבקש ממך, אחרי הפטירה, אחים בהספדה. תחמם את הציבור בזמן של ההספד. תתאמץ להספיד, שהציבור יתחממו ויפקו. דהתם קיימנה. כיוון שהוא אומר, רב, שהנשמה של הנפטר נמצאת בזמן של ההספד, אז תתאמץ תחמם את הציבור, ואומר רב, שהוא בעצמו ישמע איך המספיד מחמם את הציבור, כי הוא יהיה שם. נשאלת השאלה, אם זה נכון שמי שבין עולם הבא זה ניכר מעצם ההספד, שכולם בוכים ומורידים עליו דמעות ומספרים בשבחו, הרי רב בוודאי היה אדם צדיק וחסיד, אז ודאי שמעצמם הציבור היו צריכים לבכות, למה צריך להורות למישהו שיחמם וירגש את הציבור? מתרץ את הגמרא לו קשיא, באמת רב שהוא היה צדיק ולא היו צריכים לעורר את כולם שיבכו, אלא מה? מכיוון שהוא כבר היה זקן. בדרך כלל, אדם צעיר, שנזכה שכולם יהיה להם חיים ארוכים, אנשים יותר יש להם רגש. אבל כשאדם זקן עובר לעולם שכולו טוב, אנשים קשה להם להתרגש. לכן, צריך לחמם את הציבור, לרגש אותם, שיבינו מה הם איבדו. האדם שהוא חסיד, והוא באמת בן העולם הבא, דמח מולי ואחים. אז כשהציבור שומעים את ההספד, הם באמת מתרגשים ומתחממים ובוכים ומורידים דמעות. אבל מישהו לא כל כך חסיד, דמחה מולי ולא אחים. גם כשמנסים לרגש את הציבור, הציבור לא מתרגש. וזה באמת סימן. אחרי שמרגשים את הציבור, אם הציבור ממש מתרגש ובוכה, זה אומר שהוא בן עולם הבא. אמר לי אביי לרבא, כגון מר, אחד כמוך, דסנו לכולו פומבדיטאי, כל אלה הבעלי בתים של פומבדיטא היו שונאים את רבא. למה היה נותן להם מוסר ומוכיח אותם? מה נחים הספדה? מי יחמם את הציבור בהספד? אמר לי, אז הוא ענה לו, מסתיה, מספיק, את ורבא ברב חנן, אתה ורבא ברב חנן, אם אתם תספידו אותי ואתם תתרגשו ותתחממו, זה כבר די בזה. בהמיני רבי אלעזר שאל שאלה מרב, אותו רב, איזה הוא בן העולם הבא? אמר לי, אני אענה לך. הפסוק אומר, ואוזניך תשמען הדבר מאחריך, אחרי שבן אדם נפטר מהעולם הוא שומע, למור, זה הדבר, זה הדרך, לכו בו, כי תאמינו וכי תסמילו. זאת אומרת, אם אתה שומע שאנשים בזמן שאדם נפטר מן העולם, משבחים את הנפטר, ואומרים, אתם רואים את הדרך שהוא הלך, זאת הדרך הישרה, תלכו בדרך הזאת. אז זה סימן שבן אדם הזה הוא בן העולם הבא. הפסוק אומר בקהלת, התחילה של הפסוק, כי הולך האדם אל בית עולמו, ואז כתוב, וסבבו בשוק הסופדים. בני גליל האמרי, אלה שהיו גרים בגליל, היו אומרים שהפסוק הזה בא לתת מוסר לאדם, עשה דברים, כשאתה חי, תעשה דברים טובים, לפני מיטתך. הכוונה שיהיה מה להספיד אותך, המספיד שעומד לפני המיטה של הנפטר. בני יהודה אמרי, עשה דברים שהזכירו אותך בהספד, זה שמספיד ועומד לאחר מיטתך. זאת אומרת, אין ביניהם מחלוקת, רק השאלה, איפה המספיד עומד, לפני מיטתך או לאחר מיטתך? לא פליגי, מרקיאטרי ומרקיאטרי, בני גליל, המספידים היו עומדים לפני המיטה. בני יהודה, המספידים היו עומדים אחרי המיטה. בכל מקרה, תעשה דברים כאלה מיוחדים, שיהיה למספיד עבודה קלה להספיד. סנן הטה, רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך. אתה מוכן לתת לי הודעה ביום הזה? האנשים לא רוצים לקבל את ההודעה הזאת, אבל בכל מקרה, לפחות שידעו מתי היום האחרון. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, מה פירוש אתה אומר שאדם יחזור יום אחד לפני שהוא נפטר? מפה בן אדם יודע באיזה יום הוא נפטר? כי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם, נכון, בגלל שהוא לא יודע באיזה יום הוא ימות. צריך כל הזמן לחזור בתשובה, וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר, תדאג שנשמה תמיד תהיה תאורה, נקה, נקייה, בהירה וזקה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אני רוצה בעניין הזה לספר משל, למלך שזימן את עבדיו לסעודה, אתם מוזמנים לסעודה, באיזה שעה תהיה הסעודה? לא קבע להם זמן. פיקחים שבהם, התארגנו מיד, קישטו את עצמם וישבו על פתח בית המלך, חיכו שיקראו להם. אמרו, הרי המלך ברגע מארגן סעודה. כלום חסר לבית המלך, הוא יכול לעשות סעודה ברגע. אז אנחנו צריכים כבר להיות מוכנים פה לעמוד. אבל טיפשים שבהם הלכו למלאכתם. אמרו, הרי עוד לא התחילו לארגן פה כלום. כלום יש סעודה בלא תורך, ייקח זמן שיארגנו את הסעודה. זאת אומרת, הם בטוחים שיש להם זמן, הרבה זמן. ופתאום ביקש המלך את עבדיו לסעודה. אין התראה מוקדמת. פיקחים שבהם כבר היו מוכנים לזה. נכנסו לפניו כשהם מקושטים. והטיפשים נכנסו לפניו לא מוכנים כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת פיקחים, וכעס לקראת טיפשים. אמר, הללו שקישטו את עצמם לסעודה, ישבו ויאכלו וישתו. אבל הללו שלא קישטו עצמם לסעודה, הם יעמדו ויראו איך שאלה אוכלים. ככה בעולם הבא הצדיקים יושבים ואוכלים, והרשעים עומדים ומסתכלים. חתנו של רבי מאיר, משום רבי מאיר אומר, אם הרשעים יעמדו בעולם הבא, אף אין נראים כמשמשים, אז הם לא מתביישים. אמנם הם לא אוכלים, אבל הם לפחות לא מתביישים. אבל לא, הם הרשעים, הם צריכים שיהיה להם צער. אלא אלו ואלו, גם הצדיקים וגם הרשעים יושבים, רק הללו הצדיקים מקבלים מנה, הם אוכלים, כביכול, והללו הרשעים רעבים, הללו הצדיקים שותים, והללו הרשעים צמאים, שנאמר כה אמר השם, הנה עבדי יאכלו, ואתם הרשעים תרעבו, הנה עבדי ישתו, ואתם הרשעים תצמאו, הנה עבדי, כך אומר הפסוק, ירונו, ישמחו, מטוב לב, ואתם הרשעים תצעקו מכאב לב שהשם ישמרנו. אז למעשה, רבי אליעזר ורבי מאיר מלמדים אותנו עד כמה האדם צריך כל הזמן לחיות, להיות על המשמר. אומר רבנו ארוחיים הקדוש בפרשת דברים, אומר זה מה שמרומז במילים שאומר משה רבנו בן פרן ובן תופל וחצרות ודי לבן, כותב שם לפני כן מול סוף, שמול העיניים יהיה הסוף, האדם תמיד יהיה מוכן, שיזכור שיום אחד יש סוף, וכל החיים שלו יהיה מוכן לזה. דבר אחר, מה פירוש בכל עת יהיו בגדיך לבנים? אלו ציצית. כי ציצית, לכתחילה צריכים לשים שם פתיל של תחלת, אבל זה לא תמיד מצוי. יש דבר שבכל עת יהיו בגדיך. מה? הלבנים, כי החוטים הלבנים יש תמיד. ושמן על ראשך אל יחסר, אלו תפילין שבראש, שתמיד יהיה לך ציצית, ותפילין של ראש. הדרן הלך, פרק השואל, מחיל אל חיל. אנחנו עוברים לפרק האחרון במסכת שבת, שהחיינו. פרק מי שהחשיך. פרק 24. פרק הזה פותח באדם שנמצא ערב שבת, או כבר שבת, בעיצומה של שבת, ויש לו כסף. והוא לא יכול לטלטל את זה בשבת, מה עושים? הוא לא יכול עכשיו להניח את הכסף פה באיזה מקום, זה מקום שאינו משתמר. יש כאלה במדרגה גבוהה, ישימו את הכסף, לא אכפת להם הכסף, העיקר שבת. יש אנשים קשה להם לאבד כסף. גם כאלה שלא יודעים כמה זה קשה להם, שהשם לא הביא אותם לידי ניסיון. קשה להם ככה להשאיר כסף בצד ולהמשיך. חכמים ירדו לסוף דעתו של האדם. לכן אומרת את המשנה, מי שהחשיך בדרך, בערב שבת, ככה נוקט רשי, האמת היא שבתוספות נוקט, בראש, הראש נוקט, שזה הכוונה אפילו מי שיחשיך לו בדרך, אפילו שזה שבת כבר. ובשלטי הגיבורים הוא אומר שלך תחילה, אומר רשי, שזה מדובר בערב שבת. שהמשנה נותנת הוראה, נותן כיסו לנוכרי, שייתן את הארנק לאדם אינו יהודי, שהאינו יהודי יטלטל בשבילו את הארנק. אבל בדיעבד, אם כבר נכנסה שבת, אומר שתי הגיבורים, גם רשי יודע שמותר אפילו בשבת לתת את כיסו לנוכרי. למרות שאסור לאדם לתת לנוכרי לעשות בשבילו מלאכה שאסורה בשבת, הגמרא תסביר למה החכמים מתירו בכל זאת. ואם אין עמו נוכרי, אין נוכרי באזור, מה יעשה? מניחו על החמור. הגמרא תשאל, איך מותר להניח כיס על החמור? הרי אסור לאדם לשים חפצים על החמור ולתת לו לטלטל את זה ברשות הרבים. הגיע לחצר החיצונה. זאת אומרת, הוא כבר לא בדרך, הוא הגיע לחצר החיצונה בכניסה לעיר. שמה, בתוך הכניסה לעיר, כבר מקומות שמה משתמרים, כבר לא יגנבו לו. יש שם כל מיני פינות שהוא יכול להחביא שם את הכסף. נוטל את הכלים הניטלים בשבת, כל הכלים שהם לא מוקצה, כוסות, כל מיני כלים, בגדים, ושאינם ניטלים בשבת, אז הוא לא יקח אותם בידיים, אז הוא גורם להם שהם יפלו, מתיר את החבלים שהם קשורים אל החמור, והסקים נופלים מאליהם, למקום המשתמר. נשאלת השאלה, ישר תחילת המשנה, נותן אדם את כיסו לנוכרי שיטלטל בשבילו ברשות הרבים. הרי אסור לאדם לומר לנוכרי שיעשה בשבילו מלאכה בשבת. מה איתם אשרו לרבנן? מה הטעם שחכמים יתירו למיטב כיסא לנוכרי, שאדם ייתן, ימנה את הנוכרי לשליח שלו, שיטלטל בשבילו את הכיס, יותר מ-400 ברשות הרבים. עונה הגמרא, האיסור לומר לנוכרי, לעשות מלאכה בשביל ישראל, זה איסור מדי רבנן. חכמים תקנו שאדם לא ישלח נוכרי שיעשה בשבילו חילול, שיחלל בעבורו את השבת של ישראל. אבל קים לרבנן, היה הרבנן בעומק בינתם ורוב חוכמתם ידעו, דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, אדם לא מסוגל להימנע מלהציל את הכסף. היא לא שרית לי, אם לא תתיר לו איזשהו דרך להציל את ממונו, עת אלה היתוי בעצמו 400 ברשות הרבים, הוא יכול להיות חלילה, ייקשל באיסור מהתורה, העיקר לא לאבד את הכסף. עד כדי כך בן אדם לפעמים מאבד את שיקול הדעת, ברגעים של לחץ, שחלילה לא יאבד את ממונו. אמר רבה, כל מה שחכמים יתירו לתת לנוכרי, זה דווקא כיסו. בן אדם השקיע, זה הכסף שלו, הוא מחובר לזה, קשה לו מאוד שזה לא, לשים את זה פה במקום שאינו משתמר. אז חכמים התירו לו, אבל אם אדם בדיוק עכשיו מצא איזה מציע, בסדר, כמו שעד עכשיו הוא הסתדר בלי זה, הוא ימשיך להסתדר בלי זה. חכמים לא התירו לו לתת את זה לנוכרי. שואלת הגמרא פשיטה, כתוב כיסו, כיסות ננה, זה לא מציע. ענה הגמרא, זה כן חידוש, כי מה עוד התאמה, אם לא שהיינו מחדשים שמציע אסור לתת לנוכרי, הייתי אומר, הוא עדין אפילו מציע, כן מותר לתת לנוכרי, הייתי חושב. והייתי קטני כיסו, אורך דמילתא קטני. כמה אנשים מוצאים מציע? לא הרבה, אבל כיסו יש לכל אחד. כמה שמלן, שזה לא נקטו את זה כי זה הדרך בדרך כלל, נקטו כי דווקא כיסו מותר לתת לנוכרי, שיטלטל לו את זה בשבת, כשאין לו מקום אחר איפה לשים את הארנק. אבל אם זה מציע, לא יתירו. ולא המרן, זה שאמרנו שהמציאה אסור לתת לנוכרי, אלא כשהמציאה דלא עת אל ידי, עדיין הוא לא זכה במציאה הזאת הישראל. אבל עת אל ידי ככיסי דמי. ברגע שהוא כבר זכה במציאה, הוא כבר מרגיש מחובר לזה, זה כבר שלא, והתירו לו חכמים לתת את זה לנוכרי, כי גם פה הוא לא היה מסוגל להעמיד את עצמו על ממונו. אז אם כן, לפי זה, הגמרא מביאה בתור דבר פשוט, שברגע שהמציאה הגיעה לידו, הוא כבר זה נחשב כמו הכיס, כמו הארנק שלו. איקא דאמרי, יש כאלה שאמרו את זה בצורה של ספק. באי רבה, הוא מסתפק מה היה הדין מציאה הבאה לידו מהו. מצד אחד, כיוון דעתה לידי, רגע שזה כבר הגיע לידו, אולי נאמר שזה ככיסי דמי, הוא כבר מרגיש מחובר לזה, והוא לא יהיה מוכן להעמיד את עצמו או להפסיד את הכסף הזה, לכן שיתירו לו לתת את זה לנוכרי. או דין, מה מצד שני אפשר לומר, כיוון דלא תרח בה, הרי זה הגיע אליו בקלות, כסף שמגיע בקלות גם הולך בקלות. אז לאו ככיסי דמי, אז אולי את זה חכמים הבינו שהוא לא כל כך מרגיש מחובר לזה, אז לא יתירו לתת את זה לנוכרי. אומרת הגמרא, לפי הלשון השנייה, זה נשאר בספק, תיקו, השאלה תישאר לעמוד. למדנו במשנה, שאם יש נוכרי לתת לו את הארנק עם הכסף, הרי טוב. אבל אם אין עמו נוכרי, מה יעשה? יניח את זה על גבי החמור. תכף הגמרא תשאל איך מותר לשים את זה על החמור, אבל לפני כן. תמד אין עמו נוכרי, היש עמו נוכרי, לנוכרי יעיבלי. אנחנו מעדיפים שהנוכרי יטלטל בשבילנו ברשות הרבים ולא החמור. למה? הרי, כמו, הרי גם נוכרי לא מצווה, חמור מצווה לא לעשות מלאכה בשבת. מה זה משנה אם זה חמור? מה זה משנה מי זה שיטלטל? העיקר מישהו שלא מצווה על שביתת שבת. מה הייתה, מה, למה לא להניח לכתחילה על החמור? עונה הגמרא, חמור, אתה מצווה על שביתתו. אתה מצווה לא לעשות מלאכה, למען ינוח, כל בהמתך, שורך וחמורך, הפסוק אומר. אבל נוכרי, אי אתה מצווה על שביתתו. אז לכן עדיף שיטלטלו את זה על ידי נוכרי. וכמובן, כמו שכבר אמרנו, תכף הגמרא תשאל, נו, אז אם אתה מצווה על שביתתו, איך מותר לך לשים את זה לגבי החמור? טוב, עכשיו, אם יש לבן אדם כמה אפשרויות, מי יטלטל בשבילו את הארנק? חמור וחרש, שוטה וקטן. מי מביניהם עדיף? החמור מנח לי. לחרש, שוטה וקטן, לכתחילה לא יעיב לי, עדיף שלא ייתן להם אם יש לו אפשרות לשים את זה על קווי חמור. מה הייתה מה? הני, אפילו חרש, שוטה וקטן, אפילו אם אין להם עדיין דעת, אבל הם אדם. היי, החמור הוא לא אדם, לאו אדם. אז הוא פחות צריך להיזהר. למרות שבעצם החמור אדם מצווה על שביתתו, אבל בכל זאת, גם על הבנים שלו הורי מצווה על שביתתם. עדיף שכבר ייתן את זה, ישים את זה על גבי החמור. אם יש אפשרות לתת את זה על חרש או ושוטה, למי ייתן? ייתן לשוטה ולא לחרש, כי שוטה אין לו דעת. חרש, קצת דעת יש לו. כמובן חרש, אחד שגם לא שומע וגם לא מדבר כמובן. שוטה וקטן, מי עדיף לתת? לשוטה או לקטן? עדיף לתת את זה לשוטה ולא לתת את זה לקטן. עכשיו, איבה אלו, אם יש אפשרות בין חרש ולבין קטן, מהי, למי עדיף לתת את הארנק? עליבא דרבי אליעזר, שהוא סובר שחרש יכול להיות שיש לו דעה ויכול להיות שאין לו דעה, זה ספק. אז לא תיבא לך, ודאי שלא ייתן את זה לחרש, אלא ייתן את זה לקטן. דתניא, רבי יצחק אומר משום רבי אליעזר, תרומת חרש, שיש תבואה שצריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, אז אדם צריך להפריש תרומות ומעשרות מהתבואה של עצמו. אבל אם הוא ממנה שליח, זה גם טוב. גם אתם, כן תרימו גם אתם את תרומת השם, כתוב בפסוק, גם אתם לרבות שליח. אדם יכול למנות שליח שיפריש בשבילו תרומה. אבל אם הוא מינה שליח חרש, אדם שהוא חרש, והחרש הזה הלך והפריש תרומה מהתבואה או מהפירות, התרומה שהפריש החרש יש לה דין של ספק, אולי באמת תרומה, אולי צריך לתת אותה לכהן. אז התרומה הזאת לא תצא לחולין. אל תגיד, טוב, זה חרש עשה, עזוב, לא עשה שום דבר. לא, מפני שהוא ספק, אולי יש לו דעה צלולה. ככה לפי דעתו של רבי אליעזר. רק מה כן? יכול להיות שדעתו לא צלולה. לכן ילך פיקח ויתרום פעם נוספת. ולפי דעתו של רבי אליעזר, מכיוון שלחרש לא שומע ולא מדבר, יכול להיות שיש לו כן דעת, אז ודאי עדיף לתת את זה לקטן, את הארנק. כי תיבא אלך, הספק יהיה עליבא דרבנן. שהם סוברים שחרש וקטן הם שווים לעניין מצוות. זה לא שלחרש יש ספק, אולי יש לו דעת יותר. דתנן, משנה הראשונה במסכת תרומות כותבת. חמישה אנשים לכתחילה לא יתרומו, לא יפרישו תרומות. אבל בדיעבד, ואם תרמו, אין תרומתם תרומה. התרומה שלהם כאילו לא תרמו בכלל. ואלו הן חרש, שוטה וקטן. אז רואים שחרש וקטן דינם שווה, ששניהם התרומה שלהם גם בדיעבד לא נחשבת תרומה, ואדם התורם את הפירות שאינו שלו, בלי שמינו אותו שליח, מה אתה הולך ותורם? זה לא הסמכות שלך. אז ודאי שהתרומה היא לא תרומה בכלל. והחמישי הוא, נוכרי שתרם את של ישראל, אפילו ברשותו של הישראל, אין תרומתו תרומה, כי היהודי לא יכול למנות שליח. כי כתוב, כן תרימו גם אתם. מהמילה גם לומדים לרבות שליח, אבל גם אתם, יש, הם כתובים סמוכים, גם כתוב סמוך למילה אתם, דורשים חז"ל, כמו שאתם, הרי בני ברית, אתם יהודים, ככה גם השליח, מתי אפשר למנות אותו שליח לתרומות? דווקא אם הוא יהודי, אבל אם הוא לא יהודי, גם בדיעבד, אם הוא יפריש תרומה, התרומה שלו אינה תרומה. אבל לפי דעתם של חכמים, יש השוואה בין קטן לבין חרש. נשאלת השאלה, כשנמצאים בדרך ויש ארנק עם כסף, הרבה כסף, והיהודי הוא כבר מעל גיל מצוות, הוא לא יכול לטלטל את הכסף, עדיף שהוא לא יטלטל את הכסף, ככה. אפילו עם היתר שתכף נראה שאפילו האדם מגיל מצוות, יש דרך שיכול לטלטל, אבל עדיף שלא הוא זה שטלטל את הכסף, רק איך הוא ייתן, למי ייתן, או לחרש או לקטן. את מי הוא יעדיף, לפי דעת חכמים? מצד אחד, מי, לחרש יעיב לי, למה? עדיף שלא ייתן את זה לקטן. דקטן, עכשיו אמנם אין לו דעת, אבל דעת אין לידי דעת. זה מום עובר, כמו שאומרים. בסוף הוא עוד יהיה חכם. ואם אתה עכשיו תיתן לו, יכול להיות שהוא ישתרש חלילה בחטא, הוא יתרגל שאפשר לטלטל ארנק ברשות הרבים. אז לכן עדיף לתת את זה לחרש. או דילמה, עדיף לקטן יעיב לי. ואל תיתן את זה לחרש. למה לא תיתן את זה לחרש? לחרש, עתי להחלופה בגדול פיקח. אנשים לא כל כך רואים את ההבדל. אדם חרש נראה כמו אדם רגיל. קטן, רואים שהוא קטן. אבל אדם מבוגר חרש ואדם רגיל, אנשים יכולים להתבלבל ביניהם. אז אם ייתנו לחרש את הארנק, אנשים אחרים יבואו ייתנו את זה גם לאדם רגיל. לכן, יבואו להחליף בגדול. אז השאלה מה לעשות? אז אומרת, מה יש בזה שתי לשונות? היא כדאמר יעדיף לחרש יעיב לי, היא כדאמר לקטן יעיב לי. ולהלכה, אומרים, יעשה מה שיכול לעשות כך, יכול לעשות כך. עכשיו, אם, בסדר, בן אדם יש לו ארנק עם הרבה כסף, עדיף שייתן את זה לנוכרי, או לחמור, או לחרש, או לשוטה, או לקטן. אבל אם אין שם לא נוכרי, ולא חמור, ולא חרש, ולא שוטה, ולא קטן, מהי? איך הוא יצליח להציל את הכסף? הוא לא יכול להעמיד את עצמו על ממונו. אמר רבי יצחק, עוד תקנה אחרת הייתה, איך אפשר לקחת את הארנק בשבת, ברשות הרבים, ולא רצו חכמים לגלותה. מה עוד אחרת הייתה? איזו תקנה יש? פה כבר כן מגלים את זה. מוליכו פחות מ-4 אמות, שזה בערך 1.90 מטר, נעצר לפני 1.90 מטר, לפני קצת. ואז ממשיך ללכת עוד, ואז נעצר קצת לפני שעוברים 4 אמות. ואז הולך עוד פחות מ-4 אמות, ונעצר לפני שעוברים 4 אמות. החיוב מהתורה, זה אדם שתלטל 4 אמות שלמות. אבל אם הוא נעצר כל פעם, אז מהתורה הוא לא חייב חטאת או סקילה. אבל מדרבנן אמרו שאדם לא יעשה דבר כזה, לא יטלטל גם פחות מ-400. אבל כאן, מכיוון שהאדם הזה יש לו הרבה כסף ואין אדם מעמיד את עצמו על ממונו, חכמים התירו את התקנה הזאת גם ולא רצו לגל אותה. עמי לא רצו חכמים לגל אותה. למה להעלים דברי תורה מאנשים? תרץ את הגמרא, כי יש פסוק מפורש שאומר שלפעמים יש דברי תורה שצריך להסתיר אותם. משום שהפסוק אומר, כבוד אלוקים אסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. שאם יש כבוד שמיים, מותר להסתיר דברי תורה כדי להרבות כבוד שמיים. אבל לא להסתיר דברי תורה בגלל כבוד מלאכים. כדי ש, איך אומרים, לא מתאים, אתה לא רוצה לומר דבר, כי יכול להיות שבאדם איזה מלך מסוים יעלב מזה. לא, הפוך. כן, פה אתה כן צריך לחקור את זה כמו שצריך. שלא לומר, מכיוון שיש פה מלך, אז אתה לא רוצה לבייש אותו או משהו כזה, אז אתה לא תגלה לו כל מיני דברים של דברי תורה. זה לא סיבה להסתיר דברי תורה. אבל בשביל כבוד שמיים, אם יפרסמו דבר של כבוד שמיים ויכול לגרום חילול השם, פה יש מצווה במקרים מסוימים להסתיר, כמו כאן, לא פרסמו את היתר לטלטל פחות מ-400 את הארנק. ואח המאי, כבוד אלוקים, היא כמה כבוד שמיים יש פה בזה שהמרנם הזה לא יטלטל פחות מ-400 את הארנק. עונה הגמרא, חוששים שאם אתה תפרסם שאפשר פחות מ-400, יכול להיות שבן אדם הזה יהיה לו קשה למדוד. לפעמים בן אדם פתאום ככה לא שם לב, זה קצת יותר מ-400, קצת פחות מ-400, פה פחות יותר. דיל מעט אלא היתויי 400 ברשות הרבים. אולי בסוף הבן אדם בטעות אחת מהפעמים ילך כן 400 ויצא שהוא עבר חיוב מהתורה. למדנו בדף י' לאל בתחילת המסכת שהיה היום ש עלו חכמים לעלייה המפורסמת של חנניה בן חזקיה, שהוא היה מאוד מאוד גדול בדורו, וכל חכמי ישראל היו מצויים אצלו. היה פעם אחת, הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, היה פעם אחת שכל חכמי ישראל היו מצויים בביתו, ואז תקנו 18 גזרות. אז על זה תניה, רבי אליעזר אומר, בו ביום שגזרו את ה-18 גזרות, 18 תקנות, גדשו שאה. חכמים הרבו ועשו סייג, הכוונה גדר לתורה, במידה יפה וקדושה. כמו אדם שממלא כלי בגודל של שאה, נפח של שאה, ועושה גם שזה יהיה גדוש. אחת התקנות שם הייתה, כמו שלמדנו בדף י"ז עמוד ב', התקנה הזאת שאדם שנמצא בדרך, ויש לו אפשרות לתת את כיסו לנוכרי, שלא יטלטל את זה פחות פחות מ-400, וזה היה בסדר גמור. גדשו שיעה, יש לך כלי מדידה, אתה מילית אותו מלא, וגם עשית שיהיה גדוש, מצוין. רבי יהושע אומר, הם עשו מדי הרבה. בו ביום מחקו שיעה, דיינו, גזרו יותר מדי גזרות באותו יום, ולכן הם החסירו. מידה מחוקה, הכוונה שהכלי מידה הוא מלא בדיוק, אין פה גודש. פה הכוונה שהורידו קצת, בגלל שגזרו מדי הרבה גזרות, הם הורידו אפילו מהבסיס של התורה. כי אנשים לא יכולים לעמוד בכל כך הרבה גזרות, והם עוברים על דברי תורה. היה עדיף שיאמרו את המידה המדויקת, שאפשר לטלטל ארנק פחות פחות מ-400, ולא יאסרו את זה, כי זה גורם שאנשים יעברו גם על דברי תורה. אם אוסרים עליהם דברים שהם מותרים. טניה, משל, כדי לבאר את שיטתו של רבי אליעזר, שאומר שטוב עשו חכמים בזה שהם תקנו את ה-18 תקנות. למה הדבר דומה? לקופה מלאה קישויים ודילויים. אדם נותן לתוכה חרדל, שזה גרגרים קטנים, אז איכשהו הם משתחלים פנימה, והיא מחזקת את החרדל, הוא נופל בין הקישויים. חכמים מוסיפו תקנות, אבל הם מתקיימים, וזה בסדר. למשל, לבאר את שיטתו דרבי יהושע, שאומר שזה היה תקנות מדי מופלגות שאי אפשר לעמוד בהן, למה הדבר דומה? לערבה, קערה מלאה דבש. היא מלאה לגמרי. אם אתה תשים לבפנים, נותן לתוכה רימונים ואגוזים, לאן הם ייכנסו? הם שופכים מהדבש עצמה, והיא מקיאה את הדבש. אז יוצא, אם כן, שזה שהכנסת בפנים עוד פירות, הוצאת את הבסיס שהיה, יש חכמים הוסיפו עוד תקנות, הם גרמים שאנשים יקשלו, גרמו שאנשים יקשלו, ככה הסביר רבי יהושע, גם בדברים שהם גופי תורה. למדנו במשנה שאם אדם נמצא בדרך ויש לו ארנק עם כסף, ועכשיו נכנסת שבת, והוא, חכמים ידעו שהוא לא יהיה מסוגל פשוט להניח פה את הכסף ולהמשיך, שאז יש סיכוי שאחרי שבת לא יהיה לו מה לקחת, לא יהיה לו את הכסף בחזרה, לא יהיה לו אפשרות לקחת את הכסף בחזרה. חכמים אמרו, תשמע, אם יש איתך נוכרי, תן את הכסף לנוכרי, שהוא יטלטל את זה בשבילך לתוך העיר, וישים לך את זה במקום המשתמר. ואם אין עמו נוכרי, מניחו על החמור. שואלת הגמרא, גם אם זה לא חמור שלו. אם זה היה חמור שלו, אז ודאי שזה אסור, כי הוא מצווה על שביתת בהמתו. אבל גם אם הוא ייקח נאמר חמור של מישהו אחר, אבל הוא עובר על איסור מחמר, אסור לאדם להוליך חמור שהטעינו עליו מסע בשבת. רחמנה אמר, לא תעשה כל מלאכה, כתוב שם גם הוא בהמתך. אסור לעשות מלאכה על ידי בהמה. כתוב, לא תעשה מלאכה ביחד עם הבהמה. לא תעשה, וגם בהמתך. דורשים מזה כאילו, בן אדם לא יעשה מלאכה ביחד עם בהמה. איזה דבר נעשה אדם ובהמה ביחד? שמוליכים חמור טעון, החמור נושא את המסע, והאדם נושא את החמור. אז זה נעשה בשיתוף פעולה. אז איך התירו להניח את הכיס על גבי חמור? התורה הרי אוסרת את זה. אמר רבא דברא, אהבה. נכון. אסור באמת, כמו הפשוט, לשים ארנק על חמור ולהגיד לו, טוב, עכשיו תלך. אבל מניחו עליה כשהיא מהלכת. הוא נותן לחמור להתחיל ללכת, וכשהחמור כבר בדרך, אז מניח עליה את המסע. מה הרווחנו? יש האיסור להוציא בשבת מרשות אחת לרשות אחרת, או לטלטל 400 ברשות הרבים, זה החיוב מהתורה, זה דווקא אם זה משולב בשני דברים. עקירה מרשות אחת, או בתחילת 400, והנחה ברשות האחרת, או בסוף 400. אבל כאן, כשהחמור כבר הולך, אז כשהוא התחיל ללכת הוא עשה את העקירה. לא אומרים שכל פסיעה שהוא הולך זה נקרא עקירה. לא, כשהוא מתחיל ללכת זה נקרא עקירה. אז אם הוא כבר התחיל ללכת ולא היה עליו את הארנק, ותוך כדי שהוא הולך הניחו עליו את הארנק, אז זה בסדר. שואלת הגמרא, והאי אפשר דלא קיימה להשתין מים ולהטיל גללים, והיא כעקירה. הרי החמור לא יכול רק ללכת וללכת וללכת וללכת, הוא נעצר בכל מיני צרכים שלו. אז אם כן, כשהוא נעצר, אחר כך כשהוא יתחיל שוב פעם ללכת, זה עקירה, זה הניחה, זה הנחה. יש עקירה כשהוא מתחיל ללכת אחרי שהוא נעמד, והנחה אחרי זה כשהחמור נעמד שוב פעם. אז יוצא אם כן שהאדם עובר על האיסור מחמר, או נהג מרה, אתה צודק. אם הוא באמת ייתן לחמור להתחיל ללכת ואז יניח עליו את המסע, ואז יותר לא יתעסק עם המסע בכלל, הוא באמת יעבור על איסור מחמר. פה מדובר שהוא כל הזמן ערני, לראות שהחמור לא ייצר. כשהוא רואה שהחמור רוצה לעצור, אז כשהיא מהלכת, קודם כל כשהיא מהלכת מניחו עליה, ורואה שהיא באה לעמוד כשהיא עומדת, לפני שהיא עומדת, נוטלו ממנה. או אפילו אחרי שנעמדה כבר, אין בעיה. כי זה הנחה בלי עקירה. כי כשהתחילה ללכת, אז היה עקירה, לא היה אליה שום דבר. אחר כך, כשהיא נעמדת, בסדר, רק עושה הנחה. אבל לפני שהיא מתחילה ללכת פעם הבאה, הוא מוריד ממנה את המסע, ואז הוא נותן לה להתחיל ללכת, ורק אז, אחרי שהיא כבר התחילה ללכת, הוא שם את זה עליה עוד הפעם. שואלת הגמרא, הכי, אם מדובר פה שהחמור כבר מתחיל ללכת, ורק אז מניחים עליו את המסע, יוצא שהוא לא היה פה שום עקירה, אז אפילו חברו נמי יהיה מותר להגיד לבן אדם, חכם, פיקח, בגיל מצוות, גדול, תתחיל ללכת, ואז כשהוא מתחיל ללכת, מניחים עליו את הארנק, נותנים לו את הארנק, יוצא שאם כן, כשהוא התחיל ללכת, אז הוא עשה את העקירה ולא היה אצלו שום חפץ, תוך כדי שהוא הולך, מניחים אצלו את החפץ, יוצא אם כן, שהבעל הארנק עשה רק את העקירה, וזה שנמצא אצלו החפץ, הוא רק יעשה הנחה. כשהוא יעצור, אז המקום ששם הוא יניח את זה, הוא רק עושה הנחה. ואם כן, מהתורה הוא לא יהיה חייב, רק מדרבנן זה אסור. אז שרבנן יתירו בשביל שבן אדם לא יפסיד כסף, שהוא יוכל לתת לחברו, תוך כדי שחברו הולך. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, יש כלל לעניין שבת. כל מלאכה שאם הוא היה עושה אותה, הבעל הארנק למשל, בגופו, כמו למשל אם הוא עוקר חפץ מרשות, מתחילת 400, מטלטל את זה 400 ומניח אחרי 400, אם הוא יהיה חייב חטאת, אז אם הוא עושה את זה בחברו, דיינו, שהבעל הארנק עוקר את הארנק, והוא לא מניח אותו אחרי 400. אז אם כן, הוא לא חייב חטאת. זה רק אסור מדרבנן. והוא אומר לחברו שיתחיל ללכת, ואז הוא מניח את זה על גבי חברו, יוצא שחברו לא עשה עקירה, כי עקירה זה כשהוא מתחיל ללכת, אבל אחרי שהוא כבר הולך, מניחו עליו את הארנק, זה לא נחשב שהוא עשה עקירה, רק כשהוא יעצור, זה נחשב שהוא עשה הנחה. אז אם כן, הוא גם כן יהיה פטור. אמנם זה אסור מדרבנן, אבל שחכמים יתירו את זה, אתה שואל, לא. למה? כי אם זה מלאכה שאילו בעל הארנק היה עושה גם את העקירה וגם את ההנחה, הוא היה חייב חטאת, אז אם חברו יעשה את זה, אמנם הוא יהיה פטור, אבל זה אסור מדרבנן. כמו שלמדנו במשנה הראשונה במסכת, שאם אחד עוקר והשני מניח, אז אמנם הם יהיו פטורים מקורבן חטאת, אבל זה אסור מדרבנן. אבל וכל מלאכה כזאת שעליה אנחנו כרגע מדברים, שחברו, אם בעל הארנק עוקר והחברו מניח, אז הוא יהיה פטור אבל אסור, בכל זאת עדיף לעשות את זה על ידי חמור. למה? כי בחמורו הכלל הוא שזה יהיה מותר לך תחילה. אז אם כן, כאן כשמאדם יש לו ארנק, יש לו פה שלוש אפשרויות מה לעשות. מצד אחד הוא יכול בעצמו לטלטל את זה לחלילה, כן? לתוך, לביתו, לתוך העיר, ואז הוא יהיה חייב חטאת. אם הוא יעשה את זה על ידי חברו, יוצא שהבעל הארנק עוקר והחברו מניח, זה יהיה אסור מדרבנן, אבל אם הוא יעשה את זה על ידי שהוא ניח את זה לגבי בהמה, זה יהיה מותר לכתחילה. אמר רב אדא בר אבא, הייתה חבילתו מונחת לו על כתפו, מבעוד יום, ביום שישי, סוחב חבילה, הולך. ונכנסה שבת. יוצא אם כן, שהוא לא עקר את החפץ, הוא לא פשוט לקח את החפץ, או שהוא לא התחיל ללכת, שזה גם נקרא כמו עקירה, בשבת עצמה, הוא לא עקר את החפץ בשבת עצמה. אז לכן, אם הוא ממשיך ללכת, ממשיך הולך, 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 אז הוא לא עושה פה שום מלאכה בעצם, כי מלאכה של לטלטל 400 ברשות הרבים, צריך קודם כל לעשות עקירה, ולטלטל, ואז להניח. אבל פה העקירה הוא לא עשה, כי הוא עקר את זה ביום שישי, זה מותר לעקור אז. וכל מה שהוא הולך, הוא לא עושה מלאכה. הולך, 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 וכשהוא מגיע לתוך העיר או לביתו, אז הוא יניח את זה שם. אז הוא יניח את זה שם, בשינוי, תכף נראה איך. אבל, נכון שהיה אפשר שהוא ילך בנחת, בכל זאת אומר רב אדא בר אבא, שירוץ. נכנסה שבת, תתחיל לרוץ, רץ תחתיה. זאת אומרת, רץ עם החבילה על הכתף, רץ, 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 רץ. עד שמגיע לביתו. מכיוון שהוא לא עשה עקירה, רק הנחה, אז זה מותר. ודווקא אם הוא רץ, אבל קלי ללכת בנחת, לאט לאט, לכתחילה לא יעשה את זה. מה הייתה, מה? כיוון, דלת לי הקרה, אין לו הקר שמזכיר לו, אסור לך לעמוד, כי אם אתה תעמוד ואחרי תמשיך ללכת, אז זה שתמשיך ללכת נחשב הקירה מחודשת, ואז איסור. אז כיוון שאין לו הקר, עד אלה מאבד הקירה והנחה, זאת אומרת, אחרי שהוא יעצור, אם הוא לא רץ, יכול להיות שהוא פתאום יעצור. והוא לא ישים לב, הוא יתחיל ללכת פעם נוספת, והתחלת זה שהוא מתחיל ללכת, זה נחשב שהוא עוקר את מה שיש לו על כתפו. אחרי זה כשהוא יעצור, זה נחשב שהוא עושה הנחה, ואז הוא יחייב מהתורה חטאת. אז מה כן יעשה? ירוץ. וזה שהוא רץ, יש לו עיקר, למה אני רץ עכשיו? בגלל שאני בעצם מטלטל על עצמי משהו בשבת. אבל זה שאני עכשיו עם החפץ, לא עשיתי שום איסור, כי החפץ היה עליי כבר לפני שבת. אז אם כן, אני ממשיך לרוץ, וכשאני מגיע לבית, אז אני אנח את החפץ בבית. שואלת הגמרא, סוף סוף, גם אם הוא רץ, כמעט לביתי, אי אפשר דלוקאי פורטה. בן אדם לא יכול להיכנס הביתה, בדרך כלל יש דלת סגורה, או שהוא דופק בדלת, הוא צריך לעצור עד שהוא נכנס הביתה. וכמייל מרשות הרבים לרשות היחיד, יוצא שכשהוא נעצר, אז נגמר העניין הזה שאנחנו אמרנו עד עכשיו, שהוא לא עשה מלאכה, כי הוא לא עשה עקירה. למה? כי עכשיו כשהוא נעצר, אז בעצם נגמר כל מה שהיה קשור ללפני שבת, ומעכשיו אסור לו לקחת את החפץ ולהכניס הביתה. כי אם הוא ייקח את החפץ, הוא עכשיו הרי עומד ברשות הרבים. כשהוא לוקח את החפץ, הוא עוקר אותו. אפילו אם החפץ נמצא לכתפיים שלו, זה שבן אדם הזה, אחרי שנעצר, יתחיל ללכת שוב, זה נקרא עקירה. ואחרי זה, כשנכניס את זה הביתה, או הרי עקר מרשות הרבים, יכניס את זה הביתה, זה נחשב שהוא מניח ברשות היחיד, ואז הוא עובר משום מלכת, או מוצאים מרשות לרשות. וכאיל, מרשות הרבים לרשות היחיד, ותרץ את הגמרא, נכון, באמת, זה אמור להיות אסור מדרבנן, למה? זה יכול להיות חיוב מהתורה, כן, אבל כאן, זה יישאר רק אסור מדרבנן, למה? העקירה באמת הוא עשה עקירה, כי הוא הרי אחרי שהוא נעצר בכניסה לבית, הוא מתחיל ללכת שוב, זה שהוא מתחיל ללכת נחשב שהוא עוקר מרשות הרבים, אבל ההנחה תהיה רק אסורה מדרבנן, למה? כי מדובר פה, דזריק לקלה אחר יד, הוא זורק את החפץ בתוך הבית בשינוי, מפיל את זה מהכתפיים לאחורה וכדומה. ואז יוצא שהוא לא עשה גם עקירה וגם הנחה כדרכו, אלא את ההנחה הוא עשה בשינוי, ומהתורה הוא לא יהיה חייב, וזה רק אסור מדרבנן, רבנן התירו, בגלל שאדם לא מעמיד את עצמו על ממונו, התירו לו בדיעבד ללכת ולקחת את החפץ, כשהוא הגיע הביתה לקחת את החפץ, להשאיר את זה על הכתפיים שלו, כשהוא נמצא בבית, לזרוק את זה כלאחר יד. ועד כאן דף קוף נון גימל.